טוב, מוריי ורבותיי, לפני שאני אפתח באמריי, אני מרגיש שאני צריך להודות לקדוש ברוך הוא, כי זו השנה ה-39, מאותה לילה שמורבי עלה בסערה השמיימה, כי הלילה הזאת, אחרי חצות, בביתו, ומאז, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא לא עזר חסדו ועמיתו, שמדי שנה ושנה מתכנסים ועוסקים בתורה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו כוח וחיים, זה לא דבר מובן מאליו, זה לא טבעי, זה מעל הטבע. כמו שהוא הצדיק, היה עובד את השם מעל הטבע, מעל הכוחות שלו. בסירות נפש שאי אפשר לתאר אותה. היה עובד עם כוחות של עשרות אנשים, והוא לא היה לו כוח פלוס של איש אחד. כמה פעמים אמר לי הרופא שלו, פרופסור אליקים היה מנהל המחלקה, הפנימית בהדסה עין כרם, אמר לי שהלב שלו עובד 10% ממה שצריך לעבוד, אבל לא ראינו אצלו שום שינוי בעבודת השם. אדרבה ואדרבה, מסירות נפש שאי אפשר לתאר אותה. ודאי שנשמתו הטהורה נמצאת כאן איתנו הלילה. אשריכם אתם שאתם באים גם ממרחקים ומכל מיני ערים להשתתף כאן בהילולה הזאת, שוודאי מוסיף לו שם כוח ויכולת ועזר, וודאי שבזכות זה יתפלל עליכם, יבקש עליכם ויגן עליכם. ואני רוצה גם לברך את כל אלה שבמשך כל השנה וכל השנים עוזרים לנו, מסייעים בעדנו, אם זה בני הבית, אם זה הבנים, אם זה החתנים, אם זה התלמידים, החברים העיקרים, בכל אתר ואתר, גם בדורש ציון, גם השיעורים, נותנים לנו הרבה הרבה כוח. ויש גם הרבה אנשים שאני לא יכול להזכיר את שמם, והם לא רוצים שנזכיר את שמם, שהם עושים רבות ומצורות, הכל בסתר, בעבודת השם, שהתורה תמשיך לפרוח ולשגשג, ונמשיך לעמוד על המשמר. זה לא קל, יש לנו הרבה מאבקים, הרבה מלחמות, בכל התחומים. ברוך השם. ברוך השם, חרף כל זה, כל מי שעוסק בתורה וממשיך לעבוד את השם, אז הוא מצליח, וברוך השם, אז התודה שאני אומר לקדוש ברוך הוא, לפני שאני מתחיל, וגם לכם, קהל יקר, אלה הנמצאים כאן ואלה שלא נמצאים כאן, שמסייעים בעדנו, שאני מחזיק לכם טובה, לאורך ימים ושנות חיים. הנושא היום שהחלטנו לדבר בו, האמת היו כמה הצעות, אבל זה דבר שכל כך מצוי, כל כך צריך, וחשוב שצריך לדעת אותו, ויש בו גם צדדים הלכתיים חמורים מאוד, ביסורי דאורייתא ועוד. הנושא הוא קברי הצדיקים. מה המקור של קברי הצדיקים? ונתמצת לפני שנפתח, וכמה וכמה שאלות עקרוניות שהן שייכות לנו ולכולם. אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לפי המיקרופון והבעיה. אז אומר, השאלה הראשונה, איזה תועלת יש בעצם זה שהולכים להתפלל על קברי הצדיקים? והאם הם נהנים מזה? להם יש נפקא מינה לכך או לא? מה נפקא מינה לנו? איזה תנאים התפילה שלנו עולה ועושה פירות? זה דבר ראשון. דבר שני, האם יש יכולת בידם לשנות דברים? והאם זה שאנחנו הולכים אז זה מוסיף? או שאין קשר גם אם אנחנו לא הולכים ומתפללים עלינו? זה שאלות שאנחנו צריכים לדעת את הרקע של העניין הזה. דבר נוסף, עלינו לדעת, ואנחנו רוצים לדעת, מה שכתוב בשולחן ערוך, שזה דבר חמור מאוד. אסור ללמוד תורה בבית העלמין, אסור ללמוד תורה בתוך 400 של מת, אסור ללמוד תורה ליד מצבה של צדיק. אז על מה סומכים שלומדים? והאם זה תלוי באיזה תנאי מסוים או לא? אז קודם כל כבר נשיב, שלא נשאיר שאלות פתוחות, כי יש שאלות שיקח אולי כמה שעות עד שנגיע עליהן. ואני קצת מכיר את עצמי שאיתן אני אוהב להפליק במחוזות וחוקים, ולא תמיד אומר לכם בדיוק במקום. אז יש נפקה מן על הזכרים, יש להם תועלת, יש להם שמחה שבאים עליהם. הם מתפללים עלינו גם כאשר אנחנו לא באים לשם, אבל יותר יהיה להם שייכות ומחויבות ורצון והתעוררות כשאנחנו באים, מפני שעצם זה שאנחנו באים, אנחנו מתעוררים, אולי מים, קצת מים. לא, לא עכשיו, לא למעיין. אז יש התעוררות על ידי זה שאנחנו באים, אז בהחלט זה עושר ונותן. זה שאלה אחת. שאלה שנייה שאמרנו לגבי ההלכה, האם מותר ללמוד שם תורה? העיקר ההלכה, אסור ללמוד שם תורה. חומש בגמרא, חומש ברמב"ם, שולחן ערוך וכמה מקומות. שאין ללמוד תורה בתוך ארבע עמוד של מת משום רעי פנש. מה אנחנו סומכים שלומדים? על זה שאנחנו לומדים לעילוי נשמת הנפטר, כל דבר שהוא ניכר. תכף נראה, זו שאלה שנדונה בראשונים, שכל דבר שניכר שהוא לצורך הנפטר, לא לצורכך. ואת אדם רוצה לקרוא חוק לישראל? לא, לא ליד הקבר המת. כי זה לצורכו שלו, הוא רוצה להשלים את חוק, את לחם חוקו, את חובו כלפי השם יתברך. אבל אדם לומד משניות או תהילים, או כל דבר אחר, לכבוד הנפטר, לכבוד נשמתו, זה כן. זה גם צריך שיהיה, לא רק שהוא יכוון בשביל הנפטר, אלא מחילה, אלא שיהיה ניכר שהוא עושה כן לכבודו. אז זה דבר אחד. אמרנו לימוד תורה בתוך המקום של הנפטר. לכן, אני כבר אקדים ואומר, מרבי עליו השלום היה נזהר בזה מאוד, שכשהיה מגיע לאיזה קבר של נפטר, או אפילו בבית עם נסתר, היה אומר כך, גם אם זה כמה קברים, היה אומר, זה ניחוד, והרי אני בא לעסוק בתורה, בזכות לימוד זה, יימשך נחתוח, זה הלשון שלו, בזכות לימוד זה יימשך נחתוח לכל הנפטרים הקבורים כאן במקום הזה, ובפרט, לצדיק פלוני אלמוני. כך היה אומר. אחר שמעתי גם מחכם מציון אבא שאול את אותם מילים. וראיתי שגם רבי יצחק אלפיה כתב כך בספרו שיח יצחק. לכן צריך להיזהר בזה שלא יהיה משום לועג רעש. וצריך זהירות גדולה. דבר נוסף שאנחנו צריכים לדון בו היום זה כאשר באים להתפלל שם, באים להתפלל תפילת שחרית, תפילת שחרית או מנחה או ערבית, שוב זה חיוב שלנו, אם מותר, אסור להתפלל בתוך החדר של האולם של התפילה, של הקבר, ואלה שעושים כן, פשוט עושים איסור. יש לדעת שעושים שם איסור. כנ"ל לגבי הנחת תפילין ועטיפת טלית בתוך אזור הקבר, יש בזה איסור של לועג לרש. הפסוק אומר, לועג לרש, חרב עושה. מורה אומרת שהם אומרים, מחר אלה באים אלינו, והיום הם לועגים לנו, שכן המתים, כתוב עליהם במתים חופשי. כיוון שנפטר אדם, נעשה חופשי מהמצוות. אז הוא פטור מכל המצוות. ועכשיו, שאנחנו עושים מצוות שאנחנו חייבים בהן, כמו תפילין וציצית, מפורש בברייתא, לא יעלך אדם בבית הקברות, וציצית בבגדו, ותפילין בראשו, תפילין בזרועו, בספר תורה בחיקו, וקורא ולומד. גם על זה יש דיון גדול בפוסקים, עם השם נעזור, נברר את זה הערב. מה זה ספר תורה בחיקו וקורא ולומד? דווקא עם ספר תורה, ועם קורא בלי ספר תורה, ועם סתם ספר תורה בלי קורא. למסקנה הכל אסור. אלא אם כן הוא עושה כן לכבוד המת, וזה ניכר שזה לכבודו. זה הדבר שצריך לדעת מראש. אחר כך, השאלה הכי חמורה, שידי אולי הייתה, אם מותר לכהנים להיכנס לקברי צדיקים. כי התורה אסרה לכהנים, בנפש לא יתאמה ועמה. אין שום יותר, כי אם לשאלו הקרוב אליו, וגם שאלו מדובר בשעת הלוויה. אחרי הלוויה לא ראינו. אז מה שהם נכנסים כבי צדיקים, הוא אומר, זה כמו ש... מאיפה הראיה? ואין צדיקים מתאמים, יש עשרות סוגיות בתלמוד. בבלי, ירושלמי, מדרשים וזוהר, שכולם אומרים שיש טומאה גם בצדיקים. מה שאמרו הם טומאה בצדיקים על רבי, יש על זה תירוצים בפני עצמם, ואי אפשר להבין, ויוצא מהכלל להגיד על הכלל. זה דבר נוסף. דבר נוסף, מה שהיום בימינו התחדש, זה קצת צפצופי. מבחינה שאני כל רגע... מה שדנים הפוסקים לגבי אכילה ושתייה, היום לצערנו, הדבר הזה נפרץ, שעד כדי כך שמועצות דתיות, כשבונות בית עלמין ובית לוויות, בונים ממש מקום לאכילה. ויש מקום אחד, ראיתי לו פחות ולא יותר, עשו מנגל, בנו מנגל קבוע, ליד המתים, למה אולי באמצע הלילה ישעמם להם, או בחג ירצו לעשות על האש, אז יקומו לאכול שם. לכן, דעונה רבותיי, שמעיקר ההלכה, אסור לאכול ולשתות בבית העמי. ואסור לאכול ולשתות בתוך 400 של מטר. דבר נוסף, מה המנהגים שתלויים וחשובים שאדם הולך לבית העמי? אם זה הקפת הקבר, מה המקור לכך? מה תועלת יש בזה? מה העניין של שבע הקפות? למה דווקא שבע הקפות? מה יש בזה? יש מקור לזה. גם לתת צדקה לאלוהי נשמת הנפטרים. אפילו לכבוד ראינו לכבוד רבי מאיר, כך כתב רבי אליהו איתמרי מאיזמיר, חי לפני 400 שנה. כתב את זה בספרו מדרש תלפיות, חיבר למעלה מ-60 ספר. אחד הספרים, המומחים פורשמים, בשבט מוסר, וגם מדרש תלפיות. דבר נוסף, נישוק המצרה. יש בזה שאלה הלכתית. כיוון שהתורה אמרה, באבן משכית, או תיתנו לארצכם להשתחוות עליה, ואסור לנשק אבנים, כך מנשקים את הפרוכת של ההיכל. לכן, גם בבתי העלמין, תראו בקברי צדיקים, תמיד זה כך היה, בעיקר אצלנו הספרדים, וחבל חבל שהיום הספרדים לא שומרים על מנהגי אבותיהם, ואפילו מזלזלים בהם לפעמים. אז בקברי הצדיקים אנחנו רואים שם שהם עטופים מחילה, הם עטופים בפרוכות. ככה הקבר של קבר רחל אימנו עליה שלום, כך עם קבר רבי שמעון בר יוחאי, כך היה קבר רבי מאיר, לפני שבאו השיפוט צדיקים החדשים. כך זה היה. כך בקבר נתן בן עוזאל, כך בכל הכברים שיש, יש להם שם פרוכות. והסיבה היא שיש בעיה של אבן משכית, לא תתנו לעצמכם להשתחוות עליה. לפני הפוסקים העריכו לזה שאסור לנשק אבן. אסור, ויש כמה טעמים בהלכה בזה. הראשונים, כל אחד כתב לפי דרכו, טעם, מה הסיבה של האיסור בדבר הזה. כך, הדבר החשוב ביותר, אם יש ימים מיוחדים, ומה עם הימים המיוחדים שיש עניין ללכת לקברי הצדיקים, ולמה דווקא בימים המיוחדים? מה יש ביום המיוחד הזה, ולמה ביום רגיל זה לא כל כך עובד כמו בימים מיוחדים? דבר נוסף, שהיא שאלה הלכתית חמורה ביותר, אם מותר לבקש מהנפטר שיעזור לנו. האם אין בזה משום בדורש אל המתים, שזה איסור בפני עצמו, וכן גם שלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, ששם מתווך בינו לבין בורא עולם. רבותיי, הדברים האלה לא פשוטים, הם חמורים מאוד. אז אם הוא שם מתווך או מישהו באמצע, שירושלמי מפורש שאוסר את זה, גם אמרה שלנו בבלי שאוסרת את זה, לכן צריך לדעת באיזה תנאים ומתי ואיפה. דבר נוסף, אם מותר לבטל תורה, ללכת לקברי צדיקים. זה גם דיון הלכתי בפני עצמו. זאת אומרת, אני חושב שלקברי צדיקים זה דבר של מה בכך, זה מנהג, אבל יש בזה שאלות הלכתיות חמורות ביותר. אז כל זה יעדנו לנו שננסה לברר את זה ונתפלל לבורא עולם שזכה אותנו לכוון אל האמת ולהתחיל להבין את העניינים הללו. אז קודם כל המעלה, המקור הראשון שמזכר את מסכת סוטה, שם אצל כלב בן יפונה, ויעלו בנגב ויבוא על חברון, ומה שואלת ויבוא, ולמה זה ויבוא? זה כלב שפרש מארצת המרגלים. הוא עזב את המרגלים והלך את קברי אבות, ובא לשם ואמר, אבותיי בקשו עליי רחמים. יהושע הוסיף לו עוד בשמו, אבל אני במצב לא טוב ואני לא יודע מה לעשות, אז בבקשה תבקשו עליי רחמים. הנה כך כבר אנחנו יכולים למצוא תירוץ לאחת השאלות ששאלנו, אם אפשר לבקש ישירות מהנפטרים. אבל עדיין אני בפירוש אומר, זה לא, זה עדיין לא ראייה. מורבי עליו השלום תירץ את הסוגיה הזאת, למה הוא אמר אבותיי בקשו עליי רחמים, והיה אמרנו שיש שאלה אם מותר לי לומר למת לבקש עליי. רבי אמר זה לא היה מפה, כיוון שהאבות הם הם מרכבה והם המרכבה של הקדוש ברוך הוא. אז מה אומר? ויעל השם מעל אברהם, גם אצל יצחק כתוב שהקדוש ברוך הוא שרה אדם, ואצל יעקב שראינו שהקדוש ברוך הוא נקרא אליו שם בבית אל והיה סולם מוצב ארצה. אז האבות זה מעמד מיוחד, אני לא יכול מהאבות להביא ראייה לשאר הצדיקים. זה כבר שאלה אחת שאנחנו צריכים בעזרת השם, השם יעזור שנוכל לדבר בזה. התוספות שם כתבו, אבותיי בקשו עליי רחמים ועם תומה, והאמר בפרק מי שמתו ומתה ליד עמידי, משמע במסקנה שאפילו אבות העולם גם כן לא יודעים. יש לומר ועל ידי תפילה שזה מתפלל מודיעים להם שכך יתפלל, והכי איתה בתענית למה יוצאים לבית הקברות כדי שיבקשו עלינו המתים רחמים. וכן בפרקי לחסידים, וכן בפרקי לחסידים בעבודה דרבי מנה שהלך להשתתח על קבר אבי. האמת שהשאלה הזאת, הזוהר כיוונו, התוספות כיוונו לדעת הזוהר. הזוהר הקדוש הסביר ונבאר קצת את הדברים בצורה יותר מסודרת כדי שנוכל להיכנס לתוך הסוגיה כרגע. כל אדם ואדם, בפרט צדיק, נשמה שלו מורכבת משלושה חלקים. את החלק שנקרא נפש, שהחלק הנקרא נפש נמצא על הקבר, והוא נמצא 12 חודשים שהאדם נמצא פה בעולם הזה שהוא נפטר, והנפש נמצאת על הקבר. שבתות, ימים טובים, היא הולכת לגן עדן הארץ. אחרי 12 חודש הנפש עולה לגן עדן הארץ, יושבת שם. יש שני גן עדן, גן עדן עליון, גן עדן תחתון, נראה את זה בהמשך. גם, כך מובא בזוהר פרשת תרומה, גן עדן תחתון, שם יושבים כל אלה שקיימו מצוות פה בעולם הזה, ציצית, תפילין, צדקה, מזוזה, נשבה תקום, כבד את אביך ואת אמך, ועוד ועוד ועוד. אבל למעלה לא עולה רק מי שלמד תורה. ולמד תורה לא חייב ללמוד תורה כל היום. זה לא תורתו ומנותו, זה לא פה משקת הגיוס, אני יודע מה, אלא שקבע עתים בתורה, כפי יכולתו. כפי יכולתו, כפי ההשתדלות שלו, כך המקום שלו שם בגן עדן העליון. ובמילים אחרות, אומר הזוהר, שאדם במשך כל יום על ידי המצוות שהוא עושה, תופר בגד לעצמו, לנפשו, ואם עשה מצוות מספיק, בכמות מספקת, אז יש לו בגד יפה ונאה, עם זה הוא נכנס לגן עדן תחתו. זה שלומד תורה, מורתו, ככל שיתרח בלימוד התורה, עושה לו בגד נאה וגדול, ועם הבגד הזה הוא הולך לגן עדן העליון. עכשיו, דבר נוסף, מה שהתוספות פה שאלו, אם המתים יכולים לעזור או לא, ואם הם יודעים או לא יודעים, הם דנים בזה, ממש הם מודיעים התוספות כיוונו לזה. הנפש שנמצאת על הקבר, או נמצאת בגן עדן הארץ, לא יכולה לעזוב כלום, לא להועיל במאומה. מקסימום הוא יכול רק להצטער. הוא מצטער. כלומר, אני קורא ש... ויראו לנו המצרים ולאבותינו. הגמרא אומרת ולאבותינו, מלמד שהאבות מצטערים בקבר בצער הבנים. שאם פה הבנים בצער, האבות סובלים שם בעולם האמת. אז הם סובלים, אבל לא יכולים לעזור. כשאדם הולך לקבר שנפטר צדיק, והוא הולך באמת, בלב שלם, עם תשובה, ועם תפילה כהוגן, אז הוא גורם שהנפש תלך, זה מפורש לדבר רבי שמעון, תלך ותודיע על הרוח. הרוח, התפקיד שלו לקשר ולחבר ולנהל תקשורת בין הנפש לבין הנשמה. והוא עולה ומודיע לנשמה, אבל הוא צריך לעבור דרך מערת המכפלה. לכן תראו כמה מסכנים אלה שהולכים ומרחיקים לדוד וטסים במטוסים להגיע לאיזה קבר, ובסוף את התפילה שלהם צריך להביא אותה לגן, למערת המכפלה, ושם בודקים את התפילה עם זכוכית מגדלת, בודקים אותה מכל הכיוונים, ובודקים גם את זה שיתפלל, ואם היא ראויה אז האבות נותנים אישור ושער גן עדן נפתח, ואז מודיעים לנשמה, הנשמה שלה נפטרה. עכשיו זה לא לוקח זמן, זה הקיק שנייה. מיד הנשמה יורדת, לוקחת את התפילה. אם הנשמה הגיעה, אז אנחנו מסודרים. הנשמה יורדת, לוקחת את התפילה, מעלה אותה ישר למעלה, וכך לשון רבי שמעון, ועודה לקודשה וריחו, ולעינו צדיקיה וכולהו באו רחמי עלם. היא מודיעה שמה לצדיקים, היא מודיעה לקדוש ברוך הוא, וכולם בקשים רחמים עלינו. אז זה התהליך שחייב להיות. זה בדיוק, זה כיוונו התוספות שאמרו שהשמה הם לא יודעים, ובאו להודיע להם. עכשיו רב פרחי כהונה שם כתב, אבל די שכל המרגלים באו לחברון. לא רק כלב, מפרש את הסוגיה, ויבוא את חברון, הגמרא מדקדקת שזה כלב שפרש מהמרגלים. וחי כמונה אומר, ודאי, לא כתוב שמה, ושם חימן ששי ותלמה ילידי הענק, ונהי בעינינו כהגבים, ונהי בעיניהם כהגבים, וכן היינו בעינינו, ונראו כמו הגבים. אז הם, הענקים היו, איפה הענקים היו גרים? בחברון. אז מפורש בתורה שהם כולם היו בחברון. אז לא רק כלב היה בחברון, אלא אמר, ויבוא דכלב הלך לבדו להשתתח על קברי אבות, ויבוא ראשי תיבות בקברי אברהם, יצחק ויעקב. טוב, זה בשביל עוד איזה קישוט לדרשה כאן. עכשיו, מהר"ל כתב, שיש עניין ללכת לבית הקברות, הוא כתב שיש יותר עניין בין ערב ראש השנה, וכן, למה? הרי שם שיש נפש שקשור בעצם קטן בקבר, זה בדיוק מה שהמדרש אומר, שכשאדם נפטר מהעולם, אחרי שהוא נפטר, אז הבשר שלו קלה בקבר, חודש ימים עד 12 חודש מקסימום, יש יוצאים מהכלל, וגם העצמות נרקבים עד שבסוף נשאר עצם קטן כעדשה, שהעצם הזה קוראים לו נסקוי, שהוא נקרא בטואל, והוא נקרא לוז, זה עצם הלוז שבראש עמוד השדרה, זה עצם הלוז, זה נשאר, זה העצם הזה גורם השראת הנפש בקבר. ודרך העצם הזה שיש בו את הנפש, זה הגרעין הקטן שעולה ומודיע לרוח, והרוח עולה ומודיע לנשמה, וכולם מודיעים את זה לקדוש ברוך הוא. אז מכאן ראינו שזה זה, זה הדרך שזו. עכשיו שאלנו, האם הנפטרים יש להם שמחה שאנחנו מגיעים עליהם? יש להם בזה נחת רוח? יש להם תועלת? האמת שכבר רבנו ארי באורך נכנס לסוגיה הזאת בשער המצוות, והביא ראיות לכאן, והביא ראיות לכאן, והביא ראיות גם מהגמרא, גם מהזוהר, שהמתים מתפללים עלינו, והביא ראיות מכאן, שאנחנו, התפילות שלנו, עושות רושם שם, ויש עובדות בגמרא בכמה מקרים. אז מה המסקנה? אנחנו תלויים בהם, הם תלויים בנו, הם גם כן צריכים אותנו. כתב הסוף משפט אחד מדהים, כללו של דבר, שאנחנו צריכים את המתים והמתים צריכים אותנו, וזה תלוי בזה וזה תלוי בזה. כלומר, יש קשר שלולא תפילת המתים על החיים לא היו החיים מתקיימים. זאת אומרת, אנחנו צריכים את התפילה של המתים. מצד שני, המתים צריכים גם אותנו. כאן שואלת השאלה, מה המתים צריכים אותנו? הרי כבר ידועת שאלת הריבש, הריבש הביא יצחק ושישת, שהוא שאל, מה אתה עושה השכבות? מה אתה עושה השכלות? מה מקום לזה? הלא אם הצדיק עשה מצוות ומעשים טובים, יש לו גם עדן. ואם חס ושלום האיש ההוא עשה עבירות, יש לו גיהנם. אז מה, אני יכול כעת, אני שופט, או אני, יש לי רשות מהקדוש ברוך הוא, להעניש, לחון אדם, מה יש לי פה לעשות? או האמת ישאיר את זה בסימן שאלה. אבל כל הפוסקים שבאו אחריו אמרו שהאמת אין לנו כוח לעשות כלום, אז למה אנחנו כן עושים? התירוץ זה פשוט שכשאנחנו עושים השכלה, כשאנחנו מתפללים, אומרים קדיש, עושים השכבה, משהו בנב נשבר באותו רגע. האדם אז קצת יש לו איזה צער מסוים על אותו נפטר, ואתם הוא מעריץ אותו, ואתם הוא מקרובה, מנבטו, משפחתו לא עליכם. אז יש לו שייכות איתו. השייכות הזאת גורמת לנו לשבור את הלב באותו רגע, ויצר הרע בדל מהאדם. זה גורם להתרוח ועילוי לנפטר. מפני שבגללו קרה הדבר הזה, והוא היה אמצעי לכך. זה הטעם שסופטים כשנפטר צדיק. למה עושים הספט? יש לו תועלת בהספט. ואמרנו רב הרכנה, אחים בהספטי דעתם קיימנה. אז הסבירו ששם באותו עולם אי אפשר עוד לעלות מדרגות. זהו, הוא הגיע למדרגה מסוימת, הוא לא יכול לעלות עוד. אבל כאשר סופטים ובהספט בוכים, עושים תשובה, מקבלים עליהם קבלות טובות, מוסיפים עוד בעבודת השם, או עצם הנוכחות בהספד שאומרים דברי תורה, אז מרוויחים עוד תורה, נזקף לזכותו. ואז הוא יכול להוסיף כוח נוסף על מה שהוא הגיע אליו. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, מדובר בצדיק ובאדם בעל מעשים טובים, שמדי שנה ושנה, או מדי זמן בזמן, מזכירים את דבריו, מזכירים את מעשיו, על ידי השכלת מעשיו, אז מחדשים את הלימוד תורה שהוא למד, ומוסיפים על זה, ואז נוסף לו כוח יותר מבחינת שפתותיו דובבות בקבר. אז יהיה לו מוכן. ממילא, יש לו מעלה יותר גדולה, כל שנה ושנה נעשה יותר גבוה. היה עליו שלום רבי אומר, רבי שמעון בר יוחאי של השנה הוא יותר גבוה מרבי שמעון של שנה שעברה. של שנה שעברה היא יותר מהשנה שלפניה. אומר אגב לעצמך, במשך השנה האחרונה, משנה שעברה עד השנה, כמה יהודים למדו זוהר, כמה מאמרים של רבי שמעון נאמרו, כמה משניות והלכות, כמה הנהגות ופסקים של רבי שמעון, אז כל זה נוסף, אז הוא רק עולה במדרגה, הולך ועולה ועולה ועולה. אז זה התירוץ מה נפקא מינה מההזכרות, מה נפקא מינה מההזכרת הנפטר, מכל העניין שאנחנו עושים סביב זה. ספר חסידים כתב, ברזילי הגלעדי, אמר לדוד המלך, דוד המלך ביקש מברזילי הגלעדי להישאר איתו. מתי זה היה? כאשר הוא ברח מאבשלום בנו. זו הייתה הצרה הכי גדולה של דוד המלך. הוא ברח ויצא מעירו, הוא חשב לצאת לחוץ לארץ. תפסו אומר, כי גירשוני היום מסתפח בנהלת אדוני למור לך אבות אלוהים אחרים. רבותיי, כדאי להכניס את הפסקינים האלה לראש. אנשים בהנף, באמת אף אף, קונים כרטיס וטסים לחוץ לארץ. בלי לחשוב רגע. גמרא במסכת עבודה זרה אומרת, מי שיוצא מארץ ישראל לחוץ לארץ, עובד עבודה זרה. כי דוד המלך אומר, כי גירשוני היום, אמרו לו דוד, צא לחוץ לארץ, תברח. אמרו לו, אוי, גירשוני היום, מסתפח בנחלת השם, למור לך עבוד אלוהים אחרים. ושלום פרשים, גם אברבנאל במקום שואל, וכל אתם הפרשים, למה? מה, אין יהודים קשרים לחוץ לארץ? למה אנחנו אומרים כך? מה, לא היו גדולי ישראל, לא נזכיר את שמם לדורותיהם, כל חכמי התלמוד לא היו בחוץ לארץ? כל גדולי העולם לא היו בחוץ לארץ? הרמב״ם, 30 שנות חייו האחרונות, היה, גם הוא היה במצרים. כמה הוא היה פה? שנה בקושי. וכן אז זה הדרך, למה אתה אומר כך? אלא הסוף הוא לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ, והעניין הוא זה. שחוץ לארץ ארצות העמים נתונים תחת שלטון 70 שרים. כי חלק אדוני עמו יעקב חבל נחלתו. לקח הקדוש ברוך הוא את העולם וחילק אותו לפי אומות, 70 אומות, 70 ארצות, 70 לשונות, שפות, ומינה על כל מדינה שר. שר לדוגמה, כך קפריסין, שהכי קרובה לארץ ישראל, קפריסין, יש שר של קפריסין, יהודי נמצא בקפריסין להתפלל שחרית. אמרתי לכם שזו סגולה שהרב מרדים את אלה שמולו. מאוד דיברנו על זה. אז השר של קפריסין, שם מתפלל יהודי שחרית, התפילה לא עולה ישר לרקיע, כי אין שם רקיע. רקיע יש רק פה. וזה שער השמיים. שער השמיים זה כאן, לא שם. אז מה עושים עם התפילה הזאת? יש מסדרון אוויר בתוך הרקיע שעובר שרבול, ושם עובר כמו של המסגן, והתפילה עולה ומגיעה פה ונכנסת. מי ממונה שם על השער? השער של אותה מדינה, השער של קפריסין, קפוצ'ינו. והוא לוקח מס מהתפילה. וכמה שעולה לו בראש, פעם זה 20%, פעם זה 50%, פעם זה 60%, מי יודע? אז נמצא שאני, והגמרא אומרת, במסכת עבודה זרה שנאמר, וימים רבים לישראל ללא אלוהי אמת. זאת אומרת, אתה מתפלל מחוץ לארץ, אז התפילה עולה ונמסרת ביד השר, ומשם זה עולה לכאן, זה לא לאלוהי אמת. הרמ"ק יש לו עוד מהלך בזה. הרמ"ק במשה קורדוירו אומר, אגב לעצמך, עכשיו כל לילה זמן תפילת ערבית, נכון? מה קורה באוסטרליה? בוקר, גוד מורנינג, הם מתפללים שחרית, וזה מסתדר. איפה זה שער השמיים? פה. השער מה זה? זה כאילו. באמריקה עכשיו עוד יום, מתפללים מנחה. אז מתפללים מנחה זה לא מסתדר לפי הזמנים. הוא אומר, אני הולך איתך עוד יותר, מה עם שבת? ביום שישי אנחנו מכינים מחנות שבת באוסטרליה, בניו זילנד, אני יודע עוד איפה, סיימו כבר את סעודת הלילה של שבת, הולכים לישון, שרו את כל שירי שבת. איזה עשיר נהל לשיר שבת, יום השביעי, דוח הרעיוני, מה אתה מדבר? אז זה לא בדיוק. אומר אותו דבר, אצלנו יצאה שבת, חול, ושם באמריקה יש מקומות שזה הבדלים של 12 שעות, יש 6, יש 8, יש כל מיני. יש להם שם המפה של השעונים. יש מקומות שזה 12 שעות גם. אז בכלל אחר, אותו דבר יום הכיפורים. כן, הרמק שלל את זה מכל הכל. רבי יוסף חיים ניסה לתרץ, ליישב, ולומר שלפעמים יש צדיקים, גדולים שם, שיכולים, בכל זאת לעשות כיפור, בכל זאת לעשות נעילה, אבל כולם הסכימו שזה לא זה. אז אני חוזר לברזילי, ברזילי הגרדי. דוד המלך מייעץ לו להישאר איתו, הוא אומר לו, לא, אני רוצה לחזור לעיר שלי. למה שניהם בארץ ישראל? אומר רבי יהודה חסיד, הוא אמר שהוא רוצה להיקבר בעיר שלו. למה? הבנים שלו, המשפחה שלו, יבואו לבקר אותו. עכשיו יש נפקה מינה כעת בהלכה. לפעמים קורה שאיזה בן אדם מסוים רוצה להיקבר בירושלים. היה לנו שאלה כזאת לפני זמן לא רע, ומישהו מהנגב אומר, לא, כל המשפחה נמצאים בדרום, אנחנו רוצים אותו שם. ואם הוא יהיה בירושלים, הוא לא יכול לבקר אותו, אולי פעם בשישה חודשים, או פעם בשנה, הם צודקים או לא צודקים, הם צודקים. כי הנה פה מפורש, הוא אומר, כי הנאה יש למתים שאוהביהם הולכים על קבריהם, מבקשים לנשמתם טובה, ומטיבים להם באותו עניין, וגם כשמבקשים עליהם הם מתפללים על החיים. והראיה שכלה בן יפונה השתתח על קברי האבות, וקהל אחד, לא איזה מילים קשות כאן הוא אומר, רצו ללכת למקום אחר, כי סבלו, באותה עיר סבלו, זה היה בגרמניה. בא מת לאחד בחלום ואמר, אל תעזבו אותנו, כי יש לנו הנאה שתלכו לבית הקברות, ואם תעזבו, חס ושלום. ולא חששו ונהרגו כולם. אני כותב רבי יהודה חסיד. באמת, יש עניין. האמת שיש הרבה פוסקים שכותבים, זו המחלוקת המפורסמת שיש לנו בין התלמוד בבלי לתלמוד בירושלמי. וגם בין התלמוד בבלי לזוהר, במדרש תנחומה, בקיצור, יש התלמוד בבלי מכאן, תלמוד ירושלמי והזוהר, מדרש תנחומה ומדרש רבן משם, ומעניין שהם כולם, שאני מזכיר אותם, זה תושבי ארץ ישראל, זוהר זה היה בארץ, מדרש תנחומה פה, תלמוד ירושלמי פה, וגם מדרש רבן פה. כולם כותבים שאסור לעלות מת מחוץ לארץ לארץ ישראל, ואילו הגמרא בכתובות משמע שכן, שמותר, ושהוא מכפר אדמתו עמו, אבל הירושלמי והזוהר חולקים לגמרי ובצורה הכי קיצונית. הזוהר אמר, הם כולם כתבו על מי שמביא מת מחוץ לארץ לארץ ישראל, עובר על מישון ותבוא ותמלאו את ארצי ונחלתי סרטן לתועבה. שבחייו לא רצה לגור בארץ ישראל, לא בא לשבת פה, עכשיו אחרי מותו נהיה לנו פה בית קברות, מה זה פה? שיקרה שם. ומה העניין? זה לא רק בשביל הפרינציפ שהוא לא כיבד, אז אני לא מקבל אותו. לא, זה לא עובד בשביל זה. יש ירושלמי מפורש על רבי ראובן בן יצטרובלי, שהיה שליח של ישראל, שהוא הלך לבטל את הגזרות שהרומאים גזרו עלינו, שלא למו לבניהם, ולא לשמור חודש, ולא מילה. חודש זה גם טהרה. אז הוא הלך לבטל את הגזרות, שסיים לבטל את הגזרות, והוא הגיע למות, והיו איתו תלמידה. אז הוא תלכות, אמרו, למה אתה בוכה? הוא אומר שהוא עומד מחוץ לארץ. אמרו לו, אל תדאג, נביא אותך לקבורה בארץ ישראל. באמת הביאו אותו לקבורה בארץ ישראל, שהוא קבור פה, בכפר ערבו. אז הוא אמר להם, לא, אינו דומה פולט נשמתו בחק אמו, לפולט נשמתו בחק נוכריה. אז מה יש בחק נוכריה? אז בשביל המפרשים, כבדי אדם מעבר יבוא, שמת בחוץ לארץ, אז יש יותר טומאה עליו. ואם אני מביא אותו לקבורה פה בארץ ישראל, אני מטמא את הארץ. ומדוע? כי המקטרים פה בארץ ישראל נקטרים על ידי המלאך גבריאל. מלאך קדוש. כתב רבי אברהם אזולאי בספרו חסידי אברהם. אבל הנקטרים בחוצאת נקטרים על ידי סמכם הרשע, והוא מטיל בהם ארס. ממילא בגוף שלהם יש, לא רוצה להגיד מה, דבר לא קרה, הפך מהקדושה. אתה מביא את זה, מכניס את זה לארץ, אתה מטמא את הארץ. אחרי אומר הזוהר, שעובר על התאום, תאומו מתרצים, נחלתי שמתם לתועבה. ואומר רבי שמעון, שאחד שעושה את זה, לא יקום מתחיית המתים. כך זוהר פרשת החנינות, מפורש. אחרי זה צריך להיזהר. עכשיו למה הבאתי את זה, יש אומרים גם, שמחוץ לירושלים, לירושלים. הרבי היה מקפיד בזה. כשהיו שואלים אותו על נפטרים מחוץ לירושלים, היה אומר לא להביא אותם לירושלים. נפטר מחוץ לירושלים, בפרט שהוא לא תושב ירושלים. תושב ירושלים זה עניין אחר. אבל לא תושב ירושלים שנפטר לו לירושלים, לא להביא אותו, אלא לקבור אותו בעירו. אבל כאן ראינו עוד, יש נפקא מינה הלכתית, שבהלכה אנחנו מתחשבים בזה, אם קרוביו גרים בעיר אחרת, ויהיה להם נוח שהוא קבור שם, והם יבואו לבקר אותו, אז כדאי לו למד להיקבר שם, כי יש לו הנאה שבאים לבקר אותו שם.
אבל כפי שהוא תושב הירושלים, יהיה תושב המרכז?
יש שאלה כזאת, יש קצת להקל. כן. גם אם הוא מפה ולוקחים אותו לשם. גם אם הוא נפתח פה. כן. הרמב״ם כתב, בוא נקרא, זו סוגיה שקשורה כבר לאין עושים נפשות הנפטרים, אבל נזכיר אותה. הרמב״ם כתב, נקרא לכם את לשונו, בהלכות ערב פרק ד' הלכה ד', ומציינים את כל בית הקברות, בונים נפש על הקבר. נפש פירושו מצילה. והצדיקים אין בונים להם נפש על קברותיהם, שקבריהם הם זיכרונם, ולא יפנה האדם לבקר הקברות. לא יפנה אדם לבקר הקברות. יש מחלוקת כעת בפירוש דברי הרמב״ם. האם הרמב״ם אוסר ללכת לבקר מתים, או שיש לו פה סיבה אחרת, כמו שאמרנו, שלהתפלל ולבקש מהם. במסקנה יש הרדב"ז, פירש, הוא אמר, הוא פירוש לבקר, זה לא לבקר את הנפטרים. אלא היו נוהגים, הגויים ככה היו נוהגים, בשלושה ימים הראשונים, אחרי שקוברים את המת, היו באים כל יום, פותחים את הקבר, לראות אם הוא עוד, אם הוא באמת מת או שהוא עשה את עצמו מת. כן, הרי ידוע עד היום בצרפת, יש חוק, 48 שעות אסור לקבור. למה? אולי הוא יקום. כי הצרפתים אוהבים את החיים פה בעולם הזה. אז יש חוק, לכן גם לא משחררים, השם ישמור גופה, שיש שם סיפור שלם עם השלטונות שם. אז בקיצור, הרדב"ז אומר, זה כוונת הרמב"ם. לא מה שחשבו שאסור לבקר את המתים. מה, וכלה בן יפונה לא הלך קברי אבות? ועוד בגמרא לא ראינו רבי מנה ועוד, שהלכו לקברי אבותיהם, קברי צדיקים? מותר. אלא מה שהרמב"ם אומר, לבכות פירושו לבדוק. לחפש אחריו. אז לא היו סוגרים את הקבר לגמרי, היו משאירים איזה פתח, ושם היו פותחים לראות מה קורה שם. אז על זה הרמב״ם, מה שאמר שלא עושים כן. עכשיו יש גם חתם סופר, העריך בזה והריב"ש, אני לא אכנס לזה כרגע, כי אנחנו רוצים להתמקד יותר בנושא שרצינו להתמקד עליו. עכשיו, יש עוד דבר, ידוע שיש לנו גם גמרא מפורשת במסכת תענית. הגמרא אומרת שהיו הולכים לבית הקברות ביום התענית, היו נוהגים ללכת לבית הקברות. עד היום יש כאלה שהולכים בתשעה באב וכדומה, והם עצמם לא יודעים למה. אבל הגמרא שואלת, למה עולים לבית הקברות? מה אומר שני טעמים? טעם אחד, מתים בקשו עלינו רחמים. ואנחנו מזכירים להם שהם צריכים לבקש עלינו רחמים. טעם שני, אם אין אתה מרחם עלינו, מדובר פה שהיה עצירת קשבים או חלילה איזה מגפה או איזה גזרה שבגללה גזרו תענית על הציבור, אז אומרים, אם אין אתה מרחם עלינו, הרי אנחנו חשובים כמתים. אז מה, אז מאיימים למעלה? לא. שאנחנו נרגיש. שאנחנו נלך לבית הקברות ונרגיש אם חס ושלום, הקדוש ברוך הוא לא יענה לנו, אז אין לנו חיים. מקביל לזה מה שהגמרא בברכות אומרת. הגמרא בברכות אומרת, מה הסגולה שתפילה תשמע? הרבה אנשים שואלים, למה אני צועק ולא לא שומע שם את תפילתי? כי אתה לא מתפלל מכל הלב. ויזעקו אל השם בצער עליהם, וצוקותיהם השם. הגמרא אומרת, אין תפילתו של אדם נשמע, אלא אם כן שם נפשו בכפו. מה זה נמצא נפשו בכפו? לוקח את הלב ואומר, הלב שלי כאן. אם אתה לא עונה לי, אני לא מחזיר אותו. אז האדם מרגיש שהוא אפס. הוא מרגיש שהוא ירד למטה למטה, והוא צריך את הישועה מהקדוש ברוך הוא, ואם השם לא מרחם עליו, אז הוא כבר מת, אז הקדוש ברוך הוא עונה לו. זה הפירוש, לכן אנחנו הולכים לבית הקברות, להרגיש שהם חס ושלום כמתים. זה כל העניין. עכשיו, בשוק כתב סופר כתב עוד דבר מעניין, רציתי לקרוא לכם אותו. עוד יש תועלת לחיים כי מתפללים על קברי הצדיקים, יודעים מקום קבורת הצדיק. וציון יאמר איש צדיק כבודו במקומו מונח במקום הזה. וציון, הוא לקח את זה כמשל, את הפסוק, וציון, מרקום הציון הוא ציון, יאמר איש, כבודו במקומו מונח במקום הזה, ואמר רבן שמעון גמליאל, לנושאים נפשות הצדיקים, היינו אין בניין נפשות לתועלת הצדיקים כדי שלא ישלחו מן הלב. מה הוא בא? הוא בא לפרש את הגמרא שקראנו עכשיו. שאין עושים נפשות צדיקים, דבריהם הם הם זיכרונם. זאת אומרת, בכל מיד בונים קבר. וכאילו לצדיק לא צריך לקבוע, לבנות קבר, אלא אתה לומד תורה וזה במקום הקבר שלו. מה, אז מה, לא נעשה לו מצבה? מאיפה שמענו? מתי שמענו שלא עושים קבר לאיזה מישהו, לא בונים מצבה? זה אומר, לא. אומר הכתב סופר, בנו של החתם סופר, הוא אומר שלכל אדם שנפטר, את צריך ציון כדי שאני אזכור אותו. זה פלוני אלמוני, שכחנו אותו, גזירה על המת שהשתכח מן הלב. עכשיו אני רואה את המצבה, אני זוכר שפלוני קבור פה. אני הזכרתי ממנו, אני אספר עליו איזה מעשה, איזה עובדה טובה שהוא עשה. אבל הוא אומר לצדיקים, זה עושים קבר, אבל הקבר לא בא להזכיר אותם. בלי הקבר אני זוכר אותם. הרי כל היום חושבים בבית המדרש. אנחנו מדברים דברי תורה, אנחנו מזכירים מה אמר חכם פלוני, מה אמר רב פלוני, אז דבריהם הם הם זיכרונם. זה הכבר. אני כותב את הסופר, זה הפשט. מעבר יבוא כתב עוד דבר מאוד מעניין, וחשוב מאוד לדעת. לכן יש הרבה ששואלים, אם מותר לכהנים, למשל לטוס במטוס או בהליקופטר מעל בית קברות. האמת, אני אגיד לכם את האמת, שזו חוויה מאוד קשה. לפעם, לא כאן המקום לפרט, אבל טייס מסוים, מחיל האוויר, יש לו מטוס פרטי, לקח אותי, וטסנו מעל בית העלמין כאן של גבעת שאול, והגשתי זעזוע עצום. חצי מיליון נפטרים נמצאים שם. מה קורה שם? אז זה היה יחידה, שמצאתי את מעבר ירוק. מעבר ירוק כותב בשפת אמת, האוויר שמעל בית החיים הוא בחינת קבר עליון הנקרא חצר מוות. לא, מה זה חצר מוות? כבר מספרת על שמואל שהלך לחצר מוות לשאול על הפיקדון של היתומים. והוא, זאת אומרת, האוויר הזה שמעל בית הקברות עד השמיים, מדור הנפשות ומשכן הרוח וגם עדן של מטה. זאת אומרת, זה המנוחה שלהם שם. שם במקום באוויר, אנחנו לא רואים כלום, אבל הם, הגן עדן שלהם זה שם. עכשיו אגב, מכאן תדעו, יש עוד דבר מאוד מדהים. יש לו פוסקים לגבי האדם שרגיל ביום יורצייט של אביו ללכת לקבר אביו. והנה קרה שבאחת השנים הוא לא נמצא במדינה ההיא, בגלל איזה עסק, בגלל איזה עונס, בגלל איזה דבר, הוא נמצא במדינה רחוקה לגמרי. הוא בא לשאול מה עושים. אני לא יכול ללכת לקבר של אבא, אני כבר 40 שנה הולך לקבר שלו, והשנה אני לא אלך. אז כתוב שירוש בהלכה, פוסקים כותבים, שילך לבית עמים, שבעיר שלו, אותם הם יהודים, והתפלל שם, לא ליד קבר מסוים, אלא התפלל שם, ומחשב לו כאילו היה קבר אביו, כמו שכל הבתי עמים של היהודים מחוברים. זה דבר מוכני. זה לא דבר פיזי. אלא מה, אני צריך את האוויר של בית הקברות, ששם זה נקרא גן עדן תחתון, והמדור של הנפשות, כדי להתפלל שם, כדי שהתפילה תעשה את הפעולה שלה. זה העניין שאמרתי. אני חושב שנפסיק רגע להגיד קריאת שמע שעל המיטה, כי הגיעה שעת חצות, אז ברשותכם נעשה... לא כמה פעמים חבר שנה על עיניי.